טוב, שלום לכולם. ככה, יש לנו חוב משבוע שעבר ביחס לנישואים בחול המועד, ונראה אם נשלים אותו. נדבר, בגלל שאמרו פה שזה לא כל כך רלוונטי, אז נדבר על כביסה וכתיבה, ואחר כך נדבר על הנישואים בעזרת השם. טוב, אז ככה, לגבי כביסה, אני מזכיר רק, שוב, יש לנו את הדין של איסור מלאכה ברקע, איסור מלאכה בחול המועד, שראיתם כבר, יש בזה איסור דאורייתא או דרבנן, וגם לגבי אופי האיסור, האם אנחנו אומרים שבעצם כל הדברים אסורים, כן, יש כמה רמות של איסור מלאכה, וביחס לחול המועד, אז ההגדרה היא משהו ביניים, בין איסור של טרחה, או משהו שהוא קצת פחות מלאכת עבודה של יום טוב. כאשר יש חמישה היתרים שהם צורך המועד, מלאכת שאז זה דווקא מלאכת הדיות, צורכי רבים, דבר העבד, אוכל נפש, ואדם שאין לו מה לאכול, אז התירו לו גם כן לעבוד. עכשיו, למה בחרתי את שתי המלאכות האלה? דיברנו על גילוח שבוע שעבר, שזה גם קרוב לכביסה, ששוב פה יש את המתח בין אם הדבר הזה אסור מצד מלאכה, או שיש גזרה מיוחדת שלא ייכנס לרגל מנובל. ואז דיברנו קצת ביחס לגילוח, גילוח הזקן, גילוח הראש, עד כמה זה משום המלאכה, או עד כמה זה משום הגזרה. ואז הנפקמינה היא כמובן, האם אפשר יהיה להתיר את זה בימינו, זה עסקנו בשבוע הקודם. עכשיו לגבי כביסה, גם כן יש לנו את אותו דין, זה נאמר שם במקביל לדין גילוח, באותה משנה, בדף י"ג עמוד ב', גם שם מופיע הדין הזה של הכיבוס, והוא הותר, הוא נאסר, שניהם נאסרו, גזרה שמה ייכנס לרגל מנובל. והמשנה מביאה כמה מקרים שבהם זה מותר. כאשר העיקרון שעומד על היתר של המשנה, זה עוד דברים שהם מצב שבו יש לנו אונס בערב המועד. זאת אומרת, אם גזרו שלא ייכנס לרגל מנובל, מצב שבו אדם היה אנוס ולא יכול היה לחבס מערב החג, אז התירו לו לעשות את זה גם בחול המועד עצמו. ובין השאר יש שם אדם שבא מדינת הים, מבית השביעה, אדם שיצא מבית האסורים, זווים, זוות, נידות, יולדות, כל אלה. ומצד שני, דברים שמותר לחבס פשוט, זה גם דברים שיש שם, שזה דבר שלא מוצאים בגילוח כי זה לא הרלוונטי, אבל פה יש דברים שמותר לקבח, כמו מטפחות הידיים, מטפחות הספרים, מטפחות הספג. כן, אלה הדברים שמותר לחבס, שהם לא נאסרו. לכן שזו שאלה, למה? למה לא נאסרו? הרי אם אנחנו דנים מצד איסור מלאכה, אז פה יהיה מקום לחשוב שזו סיבה להתיר אותם. אם אנחנו דנים מצד הגזרה, אז יש לשאול מדוע הגזרה לא חלה על דברים כאלה. אז ככה, לגבי הדברים שהתירו אותם, כל האנוסים וזה, הגמרא מוסיפה עוד מקרה אחד לכל דוגמה. אם דיברנו על מצב שיש לנו אונס, או דברים שאותרו, בגדים שלא נאסרו בכביסה, אז לגבי אונס, הגמרא מביאה את מי שאין לו אלא חיות אחד, ואת בגדים שלא נאסרו בכביסה, היא מביאה לנו את כלי פשתן. כן, עכשיו אני רק רוצה להגיד, זאת אומרת כביסה, אתם חושבים זה משהו לא שייך כל כך, אבל בעיקרון יש הרבה בתים, במיוחד איפה שיש ילדים, וגם סתם ככה לאנשים לא תמיד יש הרבה חולצות, צריך 7 חולצות אם כך כדי להחליף כל יום, או במקרה וסתם זה מתלחלך בקטם, האם ממש אסור כמו בשבת, עצם ההשריה או הניקוי של הדבר, האם גם זה נכלל בכלל האיסור, או מצד איסור מלאכה או מצד הגזרה. ולכן זה מאוד רלוונטי, לפעמים מעשים שבכל יום אדם מתלחלך, במיוחד אם הולכים עם בגדים לבנים בכל המועד. קצת קשור לשיעור הקודם, שיש עניין של כבוד וכסות נקייה, ואם אתה רוצה לנקות את זה, האם יש בזה היתר או איסור, לכן ממה זה חשוב להתייחס לעניין הזה ולראות מה בדיוק ההגדרה של האיסור. טוב, אז אם כן, אז יש לנו את שני היתרים הללו שהם ישמשו אותנו מאוד ביישום של זה. כי תכלס, הדברים האלה הם יותר רלוונטיים מאשר מי שיוצא מבית האסורים וכדומה, אלא דברים שאין לאדם אלא חלוק אחד, או כלי פשתן. מה הסיבה שכלי פשתן הותרו? הסיבה שכלי פשתן הותרו, אז יש מחלוקת בין הראשונים. רש"י אומר שאין תורח רב בכיבוסם, שזה לא תרחה גדולה. שוב, זה עניין שכאילו אין פה את המלאכה. ואני מוקי יוסף מסביר שהסיבה שהם מותרים זה בגלל שהם חוזרים ומתלכלכים. אז הגזרה לא נאמרה. זאת אומרת, האם זה בגלל שאין בהם את התרחה, או בגלל שאין בהם את הגזרה, כי כיוון שהם חוזרים ומתלכלכים. זה לא שייך שתגיד, אדם לא חיפש את המטפחות, כי הוא ייכנס מנובל אחד. לא, כי בדרך כלל מחפשים כל הזמן, כי הם כל הזמן מתלכלכים. אז זה לא יעזור שהוא יחבש, שהוא חיפש בערב אחר, כי גם ככה זה יתלכלך, ולכן לא גזרו על זה, כי מעיקר הזה דבר שעומד להתלכלך שוב. אותו עיקרון יש לנו גם לגבי אדם שאין לו אלא חלוק אחד, אז פה הוא באמת אנוס. הוא באמת חיבס בערב החג, ואז התלכלך שני, ולכן לא גזרו עליו. זה לגבי שני אלה. אז בעצם אם אנחנו יוצרים עיקרון שעל פיו איסור כביסה מבוסס, זה שבעצם העניין הוא שזה גזרה שלא ייכנס לרגל שהוא מנובל, ויש שני מצבים של היתר, או במקרה של אונס, או במצב שבו שהוא חיבס בערב החג, וזה מוכח, שהוא חיבס בערב החג, אז יהיה מותר לו לחבס בחג עצמו. אבל יהיו כמה חריגים, עכשיו אני אציג אותם, שאולי יגרמו לנו לשנות את ההגדרה הזאת, שבעצם מה שחשוב זה הגזרה, ולא אולי איסור המלאכה. אז דבר ראשון זה מה שעכשיו הצגנו לגבי כלי פשטן. בכלי פשטן אנחנו רואים שבעצם הדיון הוא לא הגזרה. כן, אם אנחנו מדברים פה, זה יותר מראה על הגזרה. אבל כלי פשטן זה כבר דבר שאם אנחנו טוענים שזה בגלל שאין תרחה, מה זה קשור לגזרה? לכאורה, זה שאין תרחה, זה מסביר שאין בזה איסור מלאכה. זאת אומרת, עקרונית, כיבוס, האיסור שלו היה מצד המלאכה שבו, ולא מצד הגזרה שבו. במקרה שבו אין לי תרחה, כן, אמרנו, אני מוכר יוסף מסביר שזה מתלכלך גם מהר, ואז אולי זו סיבה שבגללה אין גם את הגזרה. אבל לכאורה, לפי רש"י, שמסביר שהסיבה שבגללה אנחנו מתירים, זה בגלל שאין בזה תרחה גדולה, ואז אולי אפשר ליישם את זה גם להיום, בקיבוס בעצם, שאין בזה תרחה, כי אנחנו שמים את הכל במכונה ומשהו כזה, אז לכאורה זה יהיה מותר בלי תלות בזה שיש גזרה או אין גזרה. ואז, אם כך, אז מה נעשה? אז אם נאמר שבאמת זה יותר מורה, שהעניין פה הוא מלאכה ולא גזרה, אז כתוב במפורש במשנה, המשנה נאמרה שאסור לחבס ואסור לגלח, אלא אם כן אתה אנוס, כי אתה היית בבית האסורים וכדומה, כדי שלא ייכנס מנובל החג. אז כתוב כדי שלא ייכנס, אז זכורה הגזרה חלה הן על גילוח והן על כיבוס כאחד. מה נעשה אם נסביר כאופן הזה? אז כאן צריך יהיה להגיד שאולי יש הבדל בין גילוח לבין כיבוס. גילוח, אמרנו שהייתה סברה לומר שזה לא מלאכה בכלל, כי זה כמו אוכל נפש, כן? כאילו זה משהו שהוא צורכי הגוף ממש, ואם זה צורכי הגוף ממש, אז בגלל זה בעצם אין שם את המלאכה, כל מה שיש לנו זה אולי הגזרה, כן? כך היה לנו אפשרות להסביר שם בהגמרה, אם אתם זוכרים את הארבע אופציות שהיו בתוספות לגבי החילוק בין ראש לזקן, או בכלל בגילוח עצמו, שאין בעצם מלאכה, כי באופן עקרוני המלאכה הותרה שם, על פי אחד היתרים, של אוכל נפל, ובעצם הכל פה זה רק גזרה. לעומת זאת, בכיבוס, קשה להגיד שיש פה את העניין של אוכל נפש, כי כיבוס זה משהו כבר יותר חיצוני לגוף, זה משהו של הבגדים וכדומה. ובאמת, בדבר שהוא, יש בו תרחה בכיבוס, ובעצם חכמים לא היו צריכים לגזור שלא לעשות את זה כדי שלא ייכנס מנובל החי, אלא בגלל שיש בזה תרחה. איפה שאין שזה תרחה, אז הם לא עשרו. זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאיסור גילוח לפי ההבנה הזאת הוא שנאסר מפני הגזרה ולא איסור כיבוס. איסור כיבוס הוא באמת נאסר משום המלאכה שבו. איפה שאין את המלאכה כי אין בזה תרחה, אז באמת לא חכמים עשרו וזה גם לא נאסר בכלל. זאת אומרת, חז"ל לא יצרו גזרה נוספת על כיבוס במצב שבו באמת אין תרחה בכיבוס שבו. זה לגבי העניין של כלי פשטן. עכשיו גם כאן אנחנו בוחנים עוד פעם את העניין של מי שאין לו אלא חלוק אחד. אז גם שם, לכאורה מה בעצם ההנחה? ההנחה אמרנו שאולי במצב שאין לו אלא חלוק אחד, אז אין בזה גזרה. למה אין בזה גזרה? כי כאילו אתה כבר השתדלת לחבס לפני החג, לא נכנסת מנובל, אבל מה לעשות? אין לך אלא חלוק אחד. אדם לא יכול להסתדר עם חלוק אחד שבעה ימים, ולכן אתה לא בכלל הגזר. אבל יש ראשונים שמסבירים ש מה יהיה הדין אם בן אדם אין לו אלא חלוק אחד והוא לא קיבס בערב החג. זאת אומרת, הוא לא קיבס בערב החג, ועכשיו השאלה אם מותר לו לחבס. פה כבר יש מקום לגזרה. פה כבר יש סיבה שאם לא קיבסת בערב החג, זאת אומרת, נכנסת מנובל אחד. האם בכל זאת נתיר לך לחבס או לא? כאן הרי לכאורה הגזרה חלה עליך, כן? את אותו עיקרון שאמרנו שאדם מחבס בערב החג, דרך אגב אני מזכיר שוב, אמרנו זה גם מגילוח בדעת רבנו תם, שאם אדם גילח בערב החג, האם נתיר לו לגלח בתוך החג? הראינו שרבנו תם מתיר, הראשונים דחו אותו והאחרונים ניסו להשיב אותו בימינו. אבל אם זה העיקרון, אז לכאורה, ובגלל שאין את הגזרה במצב שעשית את זה בערב החג, פה הוא לא עשה, האם בכל זאת נתיר או לא? משנה. הגמרא לכאורה מתירה, ואין לו חלוק אחד. היא לא מסבירה אם זה בגלל שמסתום הוא קיבס בערב החג, או שזה בגלל שאין לו חלוק אחד, וזהו. טוב, אז מה שהוא עונה שם, או תלמיד רבנו יחיאל מפריז והרידבא אומרים, שגם אם הוא לא קיבס בערב החג, מותר. מה הסברה להגיד שגם אם הוא לא קיבס בערב החג, מותר לו לחבס בחג? אז לכאורה מה שהם מסבירים שהם הראשונים, ותלמיד הרבנו מפריז, אז שניהם מסבירים שהסיבה היא בגלל שזה לצורך המועד. אם זה לצורך המועד זה מותר. שוב הם משתמשים בביטוי שקשור לעולם המלאכות, זאת אומרת הם אומרים יש פה יותר מלאכה, יש פה יותר מלאכה, המלאכה לא נאסרה כיוון שזה לצורך המועד ולכן זה מותר. אבל לכאורה אם יש לנו גזרה כמו שאמרנו בהתחלה, אז איך זה מסתדר? אלא שוב צריך בהכרח להגיד שגם זה מורה. כן, לפי השיטה הזאת, אז אמרתי שעקרונית האונס מורה על גזרה, אבל אם אנחנו מדברים כשהוא לא חיבד בערב אחד, אז יוצא שזה גם כן מראה שזה מלאכה, וכל הסיבה שהתירו לו כי זה לצורך המועד. כן, אז כלי פשטן התירו כי אין בזה תירחה, את חלוק אחד התירו כי אין בזה, כי זה לצורך המועד, ופתאום התעלמו מזה שבסופו של דבר יש פה גזרה ואנחנו כבר לא מקפידים עליה. עוד דבר נוסף שיש, זה הגמרא אומרת שאדם שאין לו חלוק אחד, איך יודעים שבאמת אין לו חלוק אחד? איך אנחנו נתיר לו ככה סתם? אז הגמרא בדף י' אומרת שזה דווקא מפני שאזורו מוכיח עליו. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אזורו יש לו חגורה שמוכיחה על זה שיש לו חלוק אחד, שהוא כל פעם מוציא אותה ושם אותה במכנס השני או בקוטונת השנייה. ונשאלת השאלה, האם זה מוכרח, זאת אומרת שתהיה את הראייה הזאת שאין לו אלא חלוק אחד על ידי זה שיש לו אזור, שיש לו חגורה כזאת שמוכיחה את זה, או שלא. אז עריף והרמב״ם משמיטים את הדין הזה, זאת אומרת אומרים מי שאין לו אלא חלוק אחד זה מותר, בין אם יש לו את החגורה ובין אם לאו, זה מותר, שבאמת לא צריך אונס שמוכח מילטה שבאמת הוא עמד בקריטריונים של הגזרה. אז שוב, גם זה, והסיבה היא למה? זאת אומרת, מה בעצם אנחנו אומרים? שגם כשאין לו אלא חלוק אחד, למה צריך שיהיה אזורו מוכיח עליו כדי להוכיח שזה אונס שמוכיח שבעצם אתה עשית בערב החג? שבעצם זה מוכיח שאין לך אלא חלוק אחד, ולכן אין עליך את הגזרה שלא ייכנס מנובל. אבל אם אני משמיט את הצורך בזה שיהיה לא אזור, שבאמת יוכיח שיש לו רק חלוק אחד, אז בעצם שוב אנחנו מתעלמים מהגזרה, ואנחנו בעצם פוסקים שאם זה לצורך המועד זה מותר. אז שוב יש פה התעלמות מהעניין של הגזרה ונדרשים רק לאיסור המלאכה, כאשר איסור המלאכה לא קיים כי זה לצורך המועד, אז זה מותר. כן? אני אומר, לפי הגמרא יוצא שדווקא אם אזורו מוכיח עליו, אם יש לו כאילו, אם יש לו על החלוק איזשהו חגורה שעל פיה אפשר להיווכח שבאמת יש לו רק חלוק אחד, אז יהיה מותר. הריף והרמב"ם משמיטים את הצורך לזה. עכשיו למה צריך את זה? כדי להוכיח שיש לו אונס כאילו שהוא אונס שמוכח המילטה, כמו שדיברנו על זה בגילוח, שהיה לו אונס שמוכיח שכולם יודעים. אם עבדה לו עבדה ברגל זה לא דבר שאפשר לדעת. אם הוא יצא מבית האסורים, כולם יודעים שהוא יצא מבית האסורים, או שהוא היה נזיר או משהו כזה. אבל זה שאין לבן אדם אלא חלוק אחד, זה לא דבר ידוע. איך זה יהיה ידוע? אם יהיה לו חגורה אחת שאנחנו רואים שכל הזמן לובש אותה, אז זה מוכיח שזה בעצם החלוק היחיד שלו. מה יהיה במצב שאין לו את החגורה הזאת? אז לכאורה מהגמרא עלה שזה מעכב, אבל הריף והרמב"ם אמרו שלא, שזה לא מעכב. זאת אומרת, לשיטתם גם בלי החגורה הזאת, הדין יהיה שבכל זאת זה מותר. אז שוב, אנחנו רואים הקלה בדין הזה של כיבוס, שגם כשאנחנו מדברים על אונס, לא צריך אונס שהוא כולם יודעים שהוא באמת היה בסדר בערב החג, אלא גם אם אין את זה ראיה ברורה, בכל זאת זה מותר. אז שוב אנחנו בעצם מראים שבקיבוס עיקר הבעיה היא יותר המלאכה, ולא זה שהוא לא ייכנס לרגל מנובח. כן, זה שלושת הראיות, או מה שנקרא הסייגים מהכלל הראשון. כי לפי הכלל שאמרתי בהתחלה, אז עולה שזה שוב גזרה כמו בגילוח, ואם אלה, אם זה גזירה כמו בגילוח, אז האופציה היחידה שזה יהיה מותר, זה אם יהיה אונס שמוכח לכולם שהוא היה בסדר, שהוא לא יכול היה לחבס ברווחה. ואם לא, אז לא, כי יש גזירה. ומשלושת אלה אנחנו רואים שזה לא בדיוק. הגזירה היא יותר שולית פה, ודווקא המלאכה היא העיקר. ואם נתיר את המלאכה כי זה לא יהיה תרחה מרובה, כי זה יהיה לצורך המועד וכדומה, אז זה יהיה מותר. עכשיו, מה באמת הסיבה? למה באמת אנחנו מקילים יותר בקיבוס לעומת גילוח? קודם, מה שאמרתי זה רק הסביר למה בקיבוס מבחינה עקרונית יש פחות מלאכה, כי זה ממש אוכל נפש. בגילוח זה ממש פחות מלאכה, אלא יותר גזרה, כי זה אוכל נפש ופה לא. אבל מבחינת הגזרה, למה אנחנו נקל יותר בחיבוס מאשר בגילוח? אז כאן היה מקום לומר דבר כזה, ש... הניבול של בגד הוא לכאורה יותר מלוכלך מהגילוח. זאת אומרת, אם אדם, הבגדים שלו מוכתמים או שהם מלוכלכים, אז זה דבר שהוא יותר ניכר מאשר זה שהוא יהיה מנובל בחג, שהוא לא יהיה מסופר. אז עכשיו אפשר היה להגיד כאילו הפוך על הפוך. זאת אומרת, אדם שהוא לא יתגלח בערב החג, אז יכלו לגזור עליו שלא יתגלח. למה? כי אם גזרת באונס אונס שהוא לא מוכח, אז אנחנו בכל זאת, כאילו מצד אחד יש הניבול של זה הוא פחות, אבל מצד שני אנחנו יכולים גם לגזור עליך יותר. זאת אומרת, לגזור עליך לא להחליף בגדים באופן שהיית אנוס, אבל זה רק לא מוכח, זה כאילו גזרה יותר מדי. בדבר שהוא מנבל יותר, אז אנחנו נקל עליך יותר. אני אסביר שוב. אם אנחנו אומרים שכיבוס, בגד מחובס הוא לא מחובס, הוא יותר ניבול מאשר ללכת עם זקן, כאילו עם זיפים, אז חכמים אמרו ככה, אנחנו נגזור שהאדם לא ייכנס לרגל מנובל, אז נגזור שלא לגלח בחג. אלא אם כן, הוא היה אנוס באופן שכולם ידעו שהוא היה אנוס. אז הם יכולים לגזור איפה, שגם הניבול שבפועל יקרה לו, דוגמה שנגיד שהוא פשע ולא... או נגיד הוא היה אנוס, אבל הוא לא יכול היה באמת להוכיח את זה שהוא היה אנוס, אבל הוא באמת היה אנוס, הוא לא יכול להוכיח את זה. אז במקום שהניבול הוא קטן, במקום שהניבול הוא לא כל כך גדול כמו גילוח, החכמים גזרו. במקום שהניבול הוא מאוד גדול כמו כיבוס, אז גם אם האונס הוא לא כזה ברור ומוכח לכולם, בכל זאת חכמים מקל. כי הניבול שיהיה לו מצידו, לא מצד חכמים, לא מצד כבוד המועד, אלא מצד כבוד האדם במקרה הזה, אז הקלו לו יותר. בסדר? זה מובן? אני אחזור עוד פעם. אז עוד פעם, אז אני אסביר. כשיש לנו ניבול של בן אדם, אז מצד אחד אנחנו רוצים לדאוג לכבוד המועד. ולכן אנחנו כאילו גוזרים עליו ולא מתירים לו לגלח בחג. או לא מתירים לו לחבס בחג. מה נעשה? במקרה הזה האדם הזה היה אנוס. אלא מה? הוא לא יכול להוכיח את זה שהוא היה אנוס. אז אמרנו, בגילוח זה לא מעניין. אם זה אתה לא יכול להוכיח, אז אין מה לעשות איתך, אתה אסור לך לגלח. בחיבוס אנחנו לא, אנחנו רואים גם אם אין לו את האזור שמוכיח שאין לו אלא חלוק אחד, מתירים לו לחבס. למה פה אנחנו מקילים יותר שלא צריך אונס שמוכיח? אז אפשר להסביר כך, שאם הניבול הוא יותר גדול, חכמים מקלו עליו במקרה שהוא היה אנוס, גם אם הוא לא יכול להוכיח את זה. זאת אומרת, במקום שיש ניבול יותר גדול, אז מצד אחד יש מקום יותר לגזור, ומצד שני יש גם מקום יותר להקל מצד הצורך של הבן אדם. צורך של הבן אדם שיהיה לו נעים בחג. אז גם אם בסופו של דבר הוא לא גילח, אבל הוא הרי היה אנוס, רק אנחנו לא יכולים להאמין לו כי הוא לא מוכיח את זה, אבל בכל זאת אנחנו מקילים לו יותר כי זה ניבול יותר גדול. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה בהבדל באופי שבין גילוח לחיבוס. זמן החשד. הרי כל העניין של פה אנחנו מדברים זה מבחינת החשד. הוא היה אנוס, רק זה לא מוכיח לכולם. אין פה הוכחה. כן, בבית האסורים וזה זה אונס עם הוכחה, ובמקרה שלנו שיש לו רק חלוק אחד, זה אונס בלי הוכחה. אז השאלה היא, כמה זמן יש להם לחשוד, מה שנקרא. במקרה של כיבוס, זמן החשד הוא מאוד קצר, ובזמן של הכיבוס עצמו, כן, אחרי שהוא לובש, אז אין לנו מה לחשוש בו, כי אנחנו רואים שהוא לובש את הבגד. כל החשש הוא כשהוא שם את החגורה והבגד לא עליו, אז בעצם אנחנו אומרים, הוא בטח הלך לחבס אותו, הוא כיבס אותו, כאילו תוך כדי וכו'. אז זמן החשש הוא קצר, הוא בזמן הכיבוס. ומה זאת בגילוח? זה כל הזמן. כל הזמן שהוא כאילו מגולח, הוא הולך בצורה כזאת, זה מחשיד, אתה רואה בן אדם פתאום מגולח. ולא זמן הגילוח הוא רק החשש שלה, זה שהוא הולך אחר כך מגולח. על בגד מחובס אנחנו פחות יכולים לדעת לראות באופן ניכר אם הוא מחובס או לא מחובס. אבל זה שאדם מגולח, ורואים את זה. אז משך הזמן של החשד בגילוח הוא גדול יותר, לכן גזרו על זה יותר משום מראית עין מאשר בכיבוס. בסדר, אז זה יכולות להיות שתי אפשרויות להבחין בין כיבוס לגילוח, או מצד שהניבול יותר גדול בכיבוס ולכן הקלו בו יותר, הקלו כי מצד שרוצים לעזור לבן אדם, או שזה בגלל שזמן החיבוס, זמן החשד בחיבוס הוא קצר יותר, כי זה רק מועד החיבוס עצמו ולא כל הזמן שבו האדם הולך באופן שהוא מגולח. אז עכשיו, אם אחרי שראינו מצד אחד את הכלל שעולה מהמשנה והגמרא ומצד שני מהדברים הללו, אז יצרנו פה בעצם שלוש אפשרויות להבין מה היחס בין כיבוס וגילוח. אפשרות אחת זה להגיד שהם באמת זהים, בשניהם אין איסור מלאכה כי זה צורך המועד ומצד שזה אוכל נפש וכדומה, אבל בכל זאת גזרו שאדם לא ייכנס לרגל שהוא מנובל. זו האפשרות הראשונה שאמרנו בהתחלה, שם אותו דבר והכל זה גזרה. אפשרות שנייה להגיד זה שבאמת כיבוס שונה מגילוח. גילוח זה בגלל הגזרה וכיבוס זה בגלל מלאכה. מלאכה במצבים שבהם מלאכה לא נאמרה, כמו שאין תרחה, או במקרה שזה לצורך המועל, אז מקילים יותר בכיבוס מאשר בגילוח. אפשרות שלישית זה להגיד שבעצם זה דומה לגילוח בדבר אחד ושונה בדבר אחד. במה זה דומה לגילוח? זה האפשרות השלישית שעכשיו אמרנו. זה בעצם אומר שיש בזה איסור מלאכה ויש בזה גם את הגזרה, אבל הגזרה יותר קלה בכיבוס מאשר בגילוח. בגילוח צריך שיהיה אונס שמוכיח לכולם, שמוכח לכולם שהוא היה אנוס, בעוד שבכיבוס אנחנו מקילים יותר. ואומרים שאפילו אונס שלא מוכח המילדה, אז מקילים, וסברנו שתי אפשרויות להגביר למה בכיבוס יותר מקילים מבחינת האונס, או בגלל שהניבול יותר גדול, או בגלל שזמן החשד הוא יותר קטן. בסדר, אז זה מבחינת היחס שבין כיבוס לגילוח, אמרנו שלוש אפשרויות. בסדר, או איסור מלאכה, או רק גזרה, או שניהם, ורק הקלו בסוג האונס. מבחינת השולחן ערוך, מה הוא פוסק ביחס לעניין הזה? אז השולחן ערוך פוסק את הדין של המשנה, שמותר לחבס בכל המקרים שמופיעים במשנה, שזה גם הדברים של אונס וגם הדברים שבהם לא נאמרה הגזרה. הוא מביא פה את מי שבא ממדינת הים ומנודה, זה בתו קוף למדלת, סעיף א', והוא גם מביא פה את מטפחות הידיים, מטפחות הספרים, מטפחות הספג ובגדי קטנים. זאת אומרת, במצבים שבהם או שברור שאדם לא יכול היה לחפש, או במצבים שבהם ברור שאדם כיבס ואף על פי כן, זה חוזר ומתלכלך ואין לו אפשרות, בעצם ברור שהוא לא היה, כן, זה דבר שהוא ברור, בגדי קטנים, זה ברור שזה יתלכלך במהלך החג ולכן מותר לנו לחבס את זה גם אז. כשהרמה מוסיף גם שאפשר לחבס כמה ביחד, לא צריך לחבס כל אחד ואחד בנפרד, כאילו בדיוק ולהלביש, אלא אפשר לחבס את הכל בבת אחת, ומותר אפילו לשטוח בחוץ, זאת אומרת לשים את הכביסה בחוץ, אין פה חשש למראית עין של שאדם שכאילו עבר על הגזרה. טוב, אנחנו מסבירים כי בדברים האלה אין גזרה. למה? כי אם זה חוזר ומתלכלך, אז גם אם הייתי מחפש את זה בערב החג, זה לא עוזר לי לחג עצמו, ולכן בשני אלה תירו זה דין המשנה, זה לא חידוש. עכשיו לגבי כלי פשטן, שזה מופיע כן בגמרא, השולחן ערוך אומר שזה מותר, אבל הוא כותב שלא נהגו כן. לא נהגו כן, ככה הראש מביא, כי הוא אומר שזה כנראה קשה להבחין בין פשטן לסוגים אחרים, ואז יש חשש פה למראית עין. הוא אומר, דברים שנהגו בהם איסור, יתר רשאי להתיר בפניהם. מה זה כל מטפחות הספג והדברים האלה? אז המשנה ברורה מדמה את זה למגבות. מגבות או מטפחות אף, כל הדברים הללו אלה דברים שמתלכלכים ביום יום, ונהגו בכל זאת להחליף אותם. הוא רק אומר שבדברים שבהם כן מחליפים אותם רק משבת לשבת, אז אין פעולה בכל המועד. זאת אומרת, אם כן יש מקום שבו נגיד מגבות ודברים כאלה, לא כמו בית מלון, שמחליפים כל יום, אלא בבית, ולפעמים מחליפים פעם בשבוע, אולי פעם בשבועיים וכדומה, אז חול המועד הוא לא הפך להיות יותר קל מיום רגיל, ובאמת זה יהיה אסור. אבל אם זה מגבות ידיים או מגבות פנים שנוהגות להתלכלך כל הזמן, סוף זה הסברה שאמרנו לגבי כלי פשטן, או אמרנו אותם גם לגבי המטפחות הללו, ואז זה גם כן יהיה מותר. מה לגבי קטם? מה אתם אומרים? אם נפל לבן אדם קטם בבדים, מותר יהיה לך לעשות שום אלה חדש. ובחג.
למרות
שכרו מהלך הקל, אז הוא מולד מותר. זו, ובסדר. מצד הגזרה אתה אומר שזה יהיה מותר, מה עוד אפשר להגיד פה? אבל זה אז לכאורה צריך להיות אונס מוכח, איך זה... טוב, האמת היא זה לפי השיטה השלישית שאומרת שלא צריך אונס מוכח, אז זה יהיה בסדר החיבוף. אפשר להגיד פה עוד כמה סברות, קודם כל כתמים, זה קורה כל הזמן. זה כמו דברים שמתלכלכים תמיד, כן? מה שאמרנו בסברה של הכלי פשטן. אז סברה אחת הייתה להגיד שאין בזה טרחה, סברה שנייה הייתה להגיד שזה מתלכלך כל הזמן. אז שתי הסברות האלה נכונות לגבי כתם, וכתם אני לא מחבס כל הבגד, אסור לחבס כל הבגד בשביל הכתף, ואם אתה מעביר איזשהו מגבון או טיפה מים ומנקה, אז במצב כזה זה גם לא היה טרחה מרובה, וגם זה לא, זה דברים שנוהגים, זה קורה, זה מתלכלך כל הזמן, כתמים קורים כל הזמן. אז מצד שני הסברות האלה זה גם אם נאמר שזה מלאכה, אז אין פה מלאכה כי אין בזה טרחה, גם אם נאמר, למרות שבשבת זה אסור כמובן להעביר מים על כתם, כי זה מלאכת מחשבת, אבל זה לא מלאכת טרחה, אז לכן זה יותר בכל המועד. גם אם נאמר שזה מצד הגזרה, אז שוב יש לנו פה את העיקרון, שכמעט זה עומד ומתלכלך, אז זה דבר שלא היה בכלל הגזרה, זה קרה בחג, ואין לנו לגזור בדבר הזה. בסדר? אז זה לעניין הראשון של הכיבוס. טוב. נעבור לעניין של כתיבה. כתיבה זה פה כבר גם הרבה יותר רלוונטי אליכם. כתיבה בחול המועד. כאשר מדברים על כתיבה, זה יכול לבוא בהרבה מאוד תחומים. זה יכול לבוא בזה שכשלומדים תורה ורוצים לכתוב כל מיני רישומים, סיכומים במחשב, מישהו רוצה לעבוד בבנק ורוצה, כאילו לא לעבוד, ללכת לבנק, להוציא תפסים, חשבונות, קבלות, לכתוב צ'קים, כל הדברים הללו. זה שאלה, האם זה יהיה מותר בחול המועד לעשות את זה או לא. הרבה אנשים שבידו גם בכל המועד יש להם את הזמן, הם מגיעים הביתה, אז הם סוף סוף רוצים לראות מה קורה בחשבון בנק שלהם וכדומה. אז השאלה, האם באמת במצב כזה יהיה מותר לגרום לך שבעצם יתפסוס דפים וכדומה, או שהוא יצטרך לחתום או לכתוב, כל זה דורש בדיקה. אז ככה, אז הגמרא שעוסקת בזה זה הגמרא בדף י"ח במועד קטן, מביאה שם שתי משניות, בראש העמוד ובסוף העמוד יש שתי משניות. משנה אחת אומרת לנו מה מותר לכתוב, והמשנה השנייה כותבת מה אסור לכתוב. כן? עכשיו, באופן עקרוני, היה מקום לשאול מה הבסיס ומה החידוש. זאת אומרת, האם אסור לכתוב ויש דברים שמותר, או להפך מותר לכתוב ויש דברים שאסור. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות להסתכל על הרשימות הללו. או שתכתוב לי מה מותר, או שתכתוב לי מה אסור. למה אתה צריך לכתוב לי גם מה מותר וגם מה אסור? זה מיותר. כן, במשניות שדיברנו קודם, אז הם באמת כתבו, אסור להתגלח, ומותר במצבים מסוימים. כתבו, פה יש רשימה של דברים שאסורים, רשימה של דברים שמותרים, ולכן צריך להבין מה היחס בין שתי המשניות. כאשר שוב, כמו שאנחנו אומרים, אפשר היה להגיד שכתיבה זה מלאכה שאסורה, והתירו אותה בגלל חמשת היתרים שדיברנו עליהם, לצורך המועד, דבר העבד וכדומה. אפשר להגיד, לא, כתיבה זה דבר שאין בו שום מלאכה, הוא לא דבר חשוב וכדומה. יש מצבים שבהם זה כתיבה של ספר תורה, או מה עוד יש שם, יש יתרי חוב, אלה דברים שהם צריכים להיות מאוד מוקפדים, ולכן בהם יחמיר. אז כשתי השיטות הללו יש לנו בראשונים, תוספות והרטב"א, ונימוקי יוסף אומרים שבאמת כתיבה אסורה בכל המועד. זאת אומרת, כתיבה היא אסורה, זה מלאכה אסורה, אמנם בשבת זה ודאי אסור כי זה מלאכת מחשבת, אבל גם בחג עצמו זה מלאכת אומנות, זה מלאכה שיש בה טרחה כנראה, או משהו כזה. ותראו לכתוב קידושי נשים, גיטים, שברים וכל הדברים האלה, כי זה דבר עבד. כן, קידושים, גיטים, יכול להיות כל דבר כזה, זה יש בזה דבר עבד, זה הסכמים שבני בין בני אדם. יש בזה דבר עבד ולכן התירו. זה אפשרות אחת. כן, האפשרות הזאת היא כמו האפשרות הראשונה, שבעצם זה מלאכה ויש לה היתרים. מה הבעיה בפרשנות הזאת? כי בין הדברים שנמנים, חוץ מגיטים, שברים וכל הדברים הללו, יש שם גם אגרות רשות. מה זה אגרות רשות? אגרות רשות זה אגרות של פריסת שלום. אדם מבקש שכותב מכתב. אומר לו, דורש בשלומו של חברו וכדומה. ולכאורה, איזה דבר עבד יש פה? זאת אומרת, לכתוב מכתבי שלום, ואהבה ואחווה וכולי, לכאורה אין בזה איזשהו משהו קריטי שבגלל זה היינו מתירים את זה. זאת אומרת, אם באמת האמירה היא שבאמת אין פה איסור מלאכה, אז זה מובן. אבל אם אתה אומר שיש פה איסור מלאכה וצריך לחפש היתר, אז פה אין את היתר. אז לכן יש, הירושלמי גורס אגרות של רשות, אבל התוספות אומר שבגלל זה צריך לקרוא אגרות של רשות. מה זה רשות? רשות, הכוונה היא רשות השלטון. זאת אומרת, לא מדובר סתם באיזה מישהו משועמם שכותב מכתבים, או גם לא משועמם, אלא אדם נחמד שכותב מכתבים לדרישת שלום חבריו, אלא באמת יש פה בקשות מהשלטון, וכנראה לבקש מהשלטון, זה משהו שהוא דבר עבד, זה שלטון לומר, אם זה יום חול המועד או לא חול המועד, צריך לכתוב למכתב כי קרה משהו וכדומה, אז זה דבר, ודאי דבר עבד, ואז לפי האמירה הזאת, זה אולי יהיה מובן, מה התפיסה? אבל לפי מי שאומר שזה אגרות רשות, זה לא כל כך מובן למה זה יהיה מותר. רשות זה התוספות. התוספות דיבור מתחיל ואגרות, ככה הוא מפרש. אמנם יש כאלה שהסבירו שזה לא מצין דבר העבד, וזה כדי לפרש גם את אגרות של רשות, אז הריטב"א אומר, כן, אמרנו פה יש גם התוספות וגם אני מקפה, הריטב"א, אז יש כאלה שפרשו שזה אגרות רשות, של השלטון, ואז זה דבר העבד. אמרנו שלדעת מי שאומר שזה רשות, זה קצת לא מובן מה שייך דבר העבד פה, ולכן הם מסבירים שברשות זה צורך המועד. אם אני צריך לכתוב דרישת שלום, האם הוא חכה שמח וכדומה, אז זה לא שייך שזה יבוא אחרי החג, זה צריך לבוא בחג. אז לכן, אולי לפני, אבל בכל אופן זה גם רלוונטי שישלחו את זה בחג, אם מביאים איזה תשופה או מביאים איזה דברים טובים יחד עם הדבר הזה. אז לכן, זה מוגדר גם כן לצורך המועד, זה בעצם דרישת שלום עבור החג. הרייבד עושה איזה קונט שאומר שגם זה יכול להיות דבר העבד, כי אם בדיוק הדבר לא יגיע וכדומה, אז זה יכול לקרוא לכך שזה כבר לא יהיה רלוונטי. לכן הוא אומר, זה גם יכול להיות מוגדר כדבר העבד. בסדר? זה לגבי הבעייתיות באפשרות הזאת. אפשרות הפוכה, כמו שאמרנו עכשיו, אני מסביר, מזכיר ששתי אפשרויות נובעות מזה שיש פה שתי משניות, משנה אחת שמונה את כל הדברים המותרים, משנה שמונה את כל הדברים האסורים, ולא מצאנו דבר כזה בינתיים. אז האפשרות השנייה היא מה שיוצא מהרמב״ם לכאורה. הרמב״ם, כשהוא כותב את האיסור כתיבה בזה, הוא כותב שבהלכות, בפרק ז', הלכה י' ב' עד י' ד', אז הוא כותב כשם שדנים במועד, כך כותבים מעשה בית דין וכו', גרות שום, גיטים, קידושי נשים וכו', ואת כל זה הוא מתיר כי זה צורכי רבים. ומותר לכתוב אגרות של שאלת שלום במועד, וכותב חשבונותיו ומחשב יציאותיו, שכתיבות אלו אין אדם נזהר בתיקונם מאוד, ונמצאו כמעשה אדיוט במלאכות. פה מוסיף את העניין שיש מעשה אדיוט. זאת אומרת, כל העניין הזה של חישוב חשבונות והוצאות, וכל מיני רשימות של קניות, וכל מיני דברים כאלה, זה דברים שהם לא כתיבה, זה לא מלאכת אמנות בכלל, זה לא מלאכת מחשבה, זה לא מלאכת מלאכה חשובה. זה מלאכה שיש בתירחה, אדם סתם משרבט איזה משהו וכולי. אז בדברים הללו אין בזה איסור. זאת אומרת, לפי תפיסתו הפוך, כתיבה באופן רגיל היא בסדר, היא מותרת, כי כתיבה היא משהו סתמי שאדם כותב. איפה הבעיה? הבעיה היא בדברים שבו, בגיטין, בשוברים, בדברים כאלה, אני לא יכול לכתוב איזה סתם איזה משהו משוקמק, אני צריך ראייה, אני צריך, לפעמים זה יוצר את החלות, אם זה שטר קידושין, כן, או שטר כתובה, זה כמו שטר חוב. בקיצור, הדברים הללו הם דברים שיש להם משמעות. אז איפה שהכתיבה היא ממלא משהו רשלני כזה, משהו שהוא שרלטני שאני כותב בצורה לא מדויקת, אז זה מותר בצד שזה לא מלאכה בכלל. זה מעשה אדיוט. איפה שזה דברים שהכתיבה היא כתיבה חשובה, כמו בסתם, כמו בכל הדברים פה של הגיטים וכדומה, פה צריך להגיד שזה מלאכה, ויש לזה היתר. מה היתר? צורכי רבים. הוא לא מדבר על דבר עבד, הוא מדבר על צורכי רבים. זאת אומרת, לפי התפיסה שלו, אז זה יוצא הפוך. סתם כתיבה היא באמת פשוטה, איפה שזה כתיבת בית דין, כתיבה שהיא חשובה, אז התירו משום צורכי רבים. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, עולה שכתיבה היא כתיבת כתיבה זה מעשה שירות, אבל בדברים של בית דין, בכתב בית דין, אז אנחנו צריכים להתיר, מתירים משום צורך הרבים. זה קצת הסתכלות אחרת על היחס בין המשניות. מי רוצה לשאול?
אבל לפי ההסבר הראשון, למה דרך המשנה שמעת דברים שאסורים? למה שלכתחילה הכל אסור?
למה צריך את אלה של אסורים? אז, נו, אז אנחנו רואים, לא, הדברים שאסורים זה בעצם להראות שהדבר הזה הוא בעצם איסור מלאכה. ובהם אין את היצר. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? אנחנו צריכים לבחון למה, למה באמת יש היצרים מסוימים שחלים על זה ולא חלים על זה. אז צריך יהיה להגיד שזה מאפיין. זאת אומרת, הדברים האסורים מאפיינים את זה שהכתיבה היא כתיבה עם מלאכה, עם מלאכה אסורה. זאת אומרת, הפירוט שם הוא באמת הצדק, צריך עכשיו אולי יותר, מה הפירוט, למה הפירוט נדרש? זאת אומרת, הפירוט עצמו, אני אגיד, הכל אסור, אלא אם כן הוכח אחרת. ויכול להיות שבעצם יש שם חידוש, ששם את החמשת היתרים אני לא יכול להגיד. זאת אומרת, עקרונית, אני צריך להגיד שהדבר הזה אסור, אני צריך לחפש היתרים. פה אני, המשנה אומרת לי, מראה לי את היתרים, למה הם קיימים בגיטים, שוברים וכל זה. ואני צריך להסביר למה באחרים היתרים לא קיימים. זאת אומרת, בכל הדברים ששם נאסרו, למה באמת אין את היתר. זאת אומרת, או היתר לא נחשב, גם אם אתה חושב שהוא נחשב, אומר לך המשנה, פה אין לנו היתר, לא, היתרים הללו לא מספיקים כדי להתיר את המלאכה. בסדר? זאת אומרת, צריך להסתכל יותר בפירוט. אני עכשיו, אין לי פה לפני את המשנה עצמה, אבל אפשר לעבור על המקרים, על הדוגמאות, ולראות כאילו למה שם באמת אין את היתרים. בכל אופן, ההסתכלות היא הסתכלות שהדבר אסור ואני צריך למצוא לו יותר, וכנראה ששם אין את היתר, והמשנה בעצם מסבירה לי או מראה לי שזה דברים שאולי היינו מסתפקים, וכמה שמלן שאין בזה יותר בסופו של דבר. כן. טוב. עכשיו, גם תוספות, זה דבר שגם אפשר לקחת אותו עוד נוסף להלכה, בהקשר הזה של אפשרות למצוא פתח להקל. תוספות מדבר על אנשים שכותבים בצורה מעוגלת. כאילו בשינוי מה שנקרא, כנראה במקום לכתוב בצורה מסורתזת, הם עושים את זה בצורה כזאת כמו כתב שלנו. אז הוא אומר שהוא לא מצא לזה יותר, לכתיבה ושונה בצורה עגולה. זאת אומרת, מבחינתו זה נחשב כתיבה גמורה, ולכן אין מה להתיר אותה במועד, כי בעצם כתיבה אסורה בכל, היא אסורה בכל המועד, אלא אם כן יש לנו יותר. גם אם נניח שזה לא כתיבה, בכל אופן יש בזה תרחה, ואז זה אסור מצד תרחה. זאת אומרת, או שנגיד שזה, לא, שזה כתב גמור, ואז זה גם אסור כי זה מלאכה חשובה, או שנגיד שגם אם זה לא כתב גמור, בכל אופן יש בזה תרחה, ואסור להקל, אי אפשר להקל בזה. אבל מה שכן הוא מאפשר, גם אם לא כתיבה בעיגול, הוא כן מתיר, אם אתה ממש עושה שינוי שאתה מפרק את האותיות. זאת אומרת, הכתיבה תהיה גרועה. כתיבה שהיא לא אומנות, זה כתיבה שאין בה אותיות שלמות, או שאתה מפסיק ביניהם. זה כבר לא מוגדר כתיבה, ואז זה יהיה ממש קל. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מעשה אדיוט, אז כאילו תוספות גם מוסיף שכתיבה, כתיבה של אותיות מחולקות, היא גם מוגדרת ככתיבה של מעשה אדיוט, שהיא תהיה מותרת. זאת אומרת שכל הכתיבה שנאסרה היא כתיבה של אומנות, כתיבה שהיא חשובה. כתיבה שהיא מראש גרועה או מרוסקת וכדומה. אז בדברים האלה גם כן, שוב, פה אנחנו לא צריכים למצוא יותר, אלא אנחנו רואים שבכלל לא היה איסור. בסדר, העיקרון הוא בעצם, האם אנחנו מסתכלים על הדבר כדבר אסור וצריכים לחפש לו יתרים, או שאנחנו מדברים על זה כיתר, ורק מצבים מסוימים הם מוגדרים כאסורים, ושמה, אם יש יתר יש, ואם לא, לא. אז עכשיו, כתיבת סתם, גם לפי הרמב״ם, היא כתיבה אסורה, כי היא כתיבה מיוחדת, היא כתיבה שדורשת תרחה, היא כתיבה של אמנות, היא כתיבה שנאסרה. האם יש אפשרות להתיר אותה או לא? אז פה זה כבר עוד דיון נוסף על פני מה שאמרנו, על פני שתי ההסתכלויות הבסיסיות, זה האם לצורך מצווה אנחנו מתירים גם בחול המועד. אנחנו דיברנו על חמישה היתרים, על דבר העבד וכוחל נפש וכו'. האם לצורך מצווה זה גם כן היתר בחול המועד? אז אפשר ללמוד ממלאכת כתיבה, שפה אנחנו נראה, יש כמה שיטות בתנאים במשנה, ובגמרא אחר כך בברייתא, שמהם אפשר להוציא מסקנות ביחס לשאלה הזאת, האם דבר שהוא לצורך מצווה במועד הוא מותר. יש קודם כל מחלוקת תנאים במשנה, האם מותר לכתוב תפילין ומזוזות בחול המועד. תנא קמא אומר שלא כותבים תפילין ומזוזות במועד, ורבי יהודה אומר שאדם כותב תפילין ומזוזות לעצמו. זה מה שרבי יהודה אומר. זאת אומרת, יש לנו שתי דעות, אחת מתירה ואחת אוסרת. עכשיו, בתוך הברייתא מופיע עוד שלוש דעות, שהן יותר מתירות, אבל בצורה, כל אחד בצורה שונה. רבי מאיר אומר שאדם כותב לעצמו ולאחרים. אמרנו שתנא קמא אמר שאסור, רבי יהודה אמר שמותר לעצמו, אז רבי מאיר מוסיף גם לאחרים בטובה, זאת אומרת בתמורה למשהו. רבי יהודה בברייתא אומר שאדם מערים וכותב גם לאחרים, זאת אומרת הוא יכול להערים, לכתוב לעצמו ואז לתת את זה לאחרים ולכתוב עוד לעצמו וכו', אבל על ידי ההרמה, זה התוספת שלו. ורבי יוסי אומר שאדם יכול לכתוב כדרכו, זה פרנסתו, זאת אומרת מותר צורך הפרנסה, אבל שוב, הכל הזה לכאורה הוא באופי של משהו שקשור איכשהו למצווה. שאדם כותב כדרכו, לפי, כדי פרנסתו, כמה זה צריך להתפרנס, הוא כותב.
אז זה בין
הרבה מיני, שמישהו תרם לעצמו ולאחרים בטובה, אבל הוא כאילו לא, הוא עושה את זה בצורה שהיא בתמורה למשהו. שואל מה יהיה בדעת רבי יוסי. אז עוד מעט נסתכל, בסדר? עוד מעט נתבונן בשלושת השיטות שיוצאות. מסך התנאים ואז נראה. אז בוא נראה מה אפשר להגיד בהקשר הזה. אז לפי, יש אפשרות לומר, שיטה אחת היא להגיד שבעצם כתיבת תפילין ומזוזות היא כמו כל שאר המלאכות, כמו כל שאר המלאכות שיש לנו בכל המועד, שאסור לעשות אותם במועד, אלא אם כן מדובר בפועל שאינו מלא חול. כן, זה לכאורה מה שעולה, זאת אומרת אין לנו פה את היתר של המצווה. ככה לכאורה עולה מהתנא קמא של המשנה, שלא כותבים תפילין ומזוזות במועד, כיוון שאם אין לך סיבה, אם אתה לא זקוק לזה לצורך שאין לך מה לאכול וכדומה, אז יהיה אסור. כך גם עולה מדעת רבי יוסי, שרבי יוסי אמנם כותב שזה מותר לכתוב רק כדי פרנסתו, זאת אומרת רק כדי פרנסתו. או זה הבדל, זה שומע חגי, לפי רבי יוסי זה רק כדי פרנסתו, לפי רבי מאיר שאמרת הפוך, הוא אומר שמוכר לעצמו ולאחרים בטובה. זאת אומרת, מותר כמה שאני רוצה. כל עוד שאני מקבל על זה כסף, זה בסדר. בחינם אסור, בטובה יהיה מותר. אבל פה זה רק למי שאין לו מה לאכול, כדי פרנסתו. זאת אומרת, יש פה שיטה אחת שאומרת, אין שום הבדל בין תפילין ומזוזות לשאר. זה אסור, אלא אם כן אין לך מה לאכול. אין לך מה לאכול, אז אתה יכול לעשות. ככה, מן הראשונים, תוספות ונימוקי יוסף, מביאים את השיטה הזאת, כי הם פוסקים כמו תנא קמא במשנה ורבי יוסי בברייתא. שירות שנייה שיש לנו זה באמת להגיד שזה שונה משאר המלאכות. בדרך כלל זה דברי רשות, המלאכות זה או שתעשה או שתרצה לעשות או שלא תרצה לעשות. פה יש לנו דבר שהוא של מצווה, יש פה אינטרס של המועד וכדומה, זה נוסע לצורך המועד, אבל לא יותר מלצורך המועד, זה לצורך קיום מצווה במועד. ממילא אם זה לצורך קיום מצווה במועד, מה זה? תפילין הרי אמרנו שיש מחלוקת, נכון? יש מחלוקת אם יש צורך להניח בהם, אתה צודק שאולי זה מוכיח לפי השיטה הזאת שצריך לסבור שיש להניח תפילין בחול המועד. אמרנו שזה תלוי אם חול המועד מוגדר כאות או לא אות, אם דין אות זה בקדושה או שזה באיסור המלאכה. אז שנוי במחלוקת. שיטת תוספות אז באותו זמן הם הסתפקו בזה. אז לפי התפיסה הזאת, אז יוצא שבעצם מותר לעשות את המלאכה עצמה, וכל הבעיה היא רק לקבל את השכר. זאת אומרת, בעצם כל ההיתר שיש לנו זה היתר לצורך קיום המצווה. זה ההיתר. אם זה לצורך קיום המצווה, מה פתאום שתקבל שכר? אז לכן, מה שעושים במצב כזה, זה בעצם כדעת רבי יהודה, שאתה מותר לך לכתוב לעצמך. אין אפשרות לכתוב לאחרים בשכר, אלא רק לעצמך, כי אתה זקוק לזה לצורך המצווה. כן, או כמו רבי יהודה שעושה בהערמה, שהוא אומר בוא תכתוב לעצמך ואתה יכול למכור לאחרים, כאילו לכתוב לעצמך ובעצם לתת את שלך לאחרים. ככה אפשר, כי בעצם הכל פה זה כאילו אני לא עושה את זה לשם התשלום, אלא אני עושה את זה לצורך המצווה שלי. בסדר, ההערמה כשלעצמה היא נידון בפני עצמו, מה העניין בהערמה? אבל בכל אופן העיקרון הוא שיש הבדל בין דברי רשות למצווה בהיבט ש הפעולה עצמה הותרה, לא קבלת השכר, הפעולה עצמה הותרה. בסדר? בניגוד לראשון שאמר שאין שום יותר, יש יותר רק של שאין פועל, שאין לו מה לאכול. זה כמו דברי הרשות, כך צורך מצווה, ויש רק את היתר של אם אין לך מה לאכול, אז מתירים, אם לא, לא. שירות שלישית זה שברגע שמלאכה נעשתה לצורך מצווה, אז הכל מותר, מותר אפילו לעשות בשכר. וזה הדעות היותר מקילות, שיטת רבי יוסי, לא שיטת רבי יוסי, שיטת רבי מאיר שכותב לעצמו ולאחרים בטובה, זאת אומרת שהכל מותר ופרוץ בהיבט הזה שאין לנו בכלל מה להגביל. זו השיטה היותר מקילה. עכשיו, רגע, אני לא רוצה להיכנס לכל הניואנסים. בסדר, אני נספק בהקשר הזה, בשלושת השיטות האפשריות הללו ביחס למצווה. בתוך זה יש לנו עוד משהו נוסף שמאיר על זה הריטב"א, שהוא אומר שלהגיע ספר תורה, וזה היה לגבי כתיבת מזוזות ותפילין, מה קורה לגבי ספר תורה. אז אומר הריטב"א שכל מה שכתוב במשנה שאסור להגיע ספר תורה, זה דווקא עם הספר תורה הזה הוא ספר. אם יש לך אחד מיותר בארון קודש, אז אין לך יותר לתקן אותו. אבל אם באמת זה הספר תורה היחיד שיש לך בתוך הארון, במצב הזה, אז יהיה מותר להגיע אותו שוב, או כי זה דבר עבד, או בגלל שזה לצורך המועד. אז שוב יש לנו את ההבנה הזאת שמותר לכתוב דברים, אם זה לצורך המועד או שזה דבר עבד. כי אנחנו בעצם כן מניחים שזו מלאכה, אבל במלאכה חשובה, אם זה לצורך, פה זה היה צורכי רבים בהקשר של המשנה הקודמת. גם במקרה שיש לנו עניין של ספר תורה שכתוב שזה אסור, אם נמצא צורך כמו צורך דבר רב, זה מה שאומר הריטב"א, זה יהיה מותר. ועל פי זה מחדש הריטב"א שגם חידושי תורה זה מוגדר דבר רב. כמו שספר תורה בהיכל זה דבר רב, כך גם חידושי תורה שאדם יכול לשכוח או משהו כזה, אז אנחנו מגדירים את זה כדבר רב ומתירים לו לכתוב את זה. זה מה שאומר הריטב"א. על זה הרשב"א חולק בשו"ת שלו. זה הבאתי את זה בשו"ת, והוא אומר שזה ממש מעניין מה שהוא חושב. הוא אומר, נראה, אולי נקרא את זה פה. אם מותר לכתוב, נראה את זה רגע. כן, אז הוא אומר, ודבר עיון מחודש בהלכה, כדבר העבד הוא שם הישכח. סליחה, מסתבר שאפילו היה כדברי התוספות, שאמרת שכתיבת תקופות אסור, חשבונות של הוצאות, ודבר עיון מחודש בהלכה כדבר העבד שם הישכח. כן? זאת אומרת שחידושי תורה זה דבר העבד, שחוששים שאדם ישכח את זה, ידוע הוא למי שצריך ובקיא בחשבונות של תקופות, ואין זה מוציא בלבבו דבר מחודש. ואין זה למי, כמי שכותב מה שמקובל בעל פה, או כמי שכותב ומעתיק אחד מן הספרים. ומה שכתבו בתוספת, אני מסתפק, זה כמה ואף לימי רבותיי, מפני שאמרו שאין מגיעים אפילו עוד אחד, ואפילו בספר העזרה. ולמה לא נחו שמה ישכח? וכל הספרים נגיע מן הטעויות, שמה הוא ישכח, ועוד שמצווה יש, אל תשכן בהולך העבלה. ויכתוב אדם פירושה וחידושה, ועושה חיבורה, וכותב, ונמצא, עושה מועדיו חול. כן? אז הוא אומר, אלא מסתבר לי שלא אמרו אלא ביציאות וחשבונות שבינו לבין אחרים. אבל כל מה שקשור אליו, חידוש השמה או שעליו בידו בעיונו, זה באובנתא דליבא תלי. ולאחר המועד עשוי לחזר שמועותיו ויבין כמו שהבין בתחילה. וכן אם יתיירא שלא ישכח, ישנה הרבה פעמים בעל פה שיהיה שגור בפיו. כמו שאמרו תנא מיני 40 זמנים, כאילו שהוא שנה 40 פעמים, ודמה כמאן דמלכא בכיסתא. וכדרך שהיו עושים לזיכרון עד שלא נכתבה המשנה והגמרה. כן, אז זאת אומרת, אומר הרשב"א, אני לא מקבל את ההיתר הזה של שם הישכח, כי אדם יכול לחזור על החידושים כמה פעמים עד שהוא יזכור את זה, או שמקסימום יחשוב על זה עוד פעם על הסוגיה ויעלה בדיוק את מה שהוא העלה לפני החג. אז לכן בעצם מבחינתו הוא לא רואה היתר בלכתיבת חידושי תורה בחול המועד, כמו שראה אמרנו הריטב"א והתוספות, מה שהוא מצטט, כיוון שזה דבר שהוא באמת לא דבר עבד, זה דבר שתלוי בלב, אדם יכול לשוב ולחזור ולהתאמץ ולזכור, ואז לא תהיה בעיה.
אבל לגבי ספר תורה מסכים?
לגבי ספר תורה כן, כי הוא אומר במצב שבו יש צורך כאילו בעניין הזה, הוא לא מתיר, אבל במצב שבו אתה רק תשכח, אולי ששכחת לתקן את הדבר עצמו. טוב, בכל אופן להלכה מה אנחנו פוסקים? אז ראינו את שתי הגישות המרכזיות, ראינו שלצורך מצווה גם כן יש שלוש אפשרויות, או להגיד שזה בכלל לא מועיל, או להגיד שזה מועיל אבל רק לעצמו, כי ההיתר הוא של המעשה ולא של השכר, או שאפילו השכר הוא מותר במקרה הזה כי כל העסק עצמו מותר. מה פוסק השולחן ערוך? הוא פוסק שאסור לכתוב בחול המועד, וגם אפילו להגיע עוד אחת בספר תורה זה אסור, כי זה דבר חשוב. כמובן כנראה שמדובר במצב שבו אדם שיש עוד ספר תורה וזה רק לצורך, שזה לא לצורך המועד. חוץ מזה, כל מיני דברים של אגרות שלום ודברים כאלה, חשבונות וחשבון יציאות, שזה דבר העבד, אז זה מותר. אבל אם זה לא דבר העבד, אז זה אסור. זאת אומרת, אם זה דברים שאדם רושם כי הוא זקוק לזה עכשיו או משהו כזה, או שזה דבר העבד אם הוא לא יכתוב כי הוא ישכח, אז זה יהיה מותר. אבל לדוגמה, זה ראיתי בפוסקים שמדברים על כתיבת קבלות או פעילות בנקאית או כל העניין הזה של לכתוב צ'קים שהם לא מוכרחים לעכשיו, אז צריך לדחות את זה. זאת אומרת, כיוון שאין בו את ההיתר של דבר העבד וכדומה, ההנחה היא בקיצור שזה מלאכה שצריך למצוא לה היתר. ואם ההנחה היא שזה מלאכה שצריך למצוא לה היתר, אז אנחנו לא יכולים להקל במצבים שהם לא לצורך המועד. מה לגבי שינוי בכתיבה? אם אני רוצה לכתוב בצורה משונה, אם זה יועיל או לא, אז השולחן ערוך בסעיף ז' הוא אומר כל הדברים שמותר לכתוב מותר בלי שינוי, וכל מה שאסור לכתוב אז אפילו על ידי שינוי אסור. זאת אומרת, הוא מבחינתו השולחן ערוך שינוי בכתיבה לא מועיל כאן. זאת אומרת, הוא לא מבין שזה בעצם עניין של מלאכה חשובה ולכן היא נאסרה, אז אם אני עושה את זה בשינוי זה יהיה מותר, אלא הוא אומר זה דבר שאסור מצד עצמו. אבל הרמה חולק על השולחן ערוך ומחלק בין כתיבה של אומן לכתיבה שהיא יותר פשוטה, הכתב שלנו, שהוא לא מעשה אומן. ואז הוא באמת מקל בכתיבה שלנו שהיא יותר פשוטה כזאת. איפה זה היה? כן. הוא כותב, נהגו להחמיר אפילו בכתיבה שלנו שהיא כתיבה משיטה, אבל פה בהגאות המשנה ברורה מתקן שהכוונה היא בכתיבה כמו כתב שלנו, כתב עגול, אז אפשר יותר להקל מאשר כתב בדפוס, שזה כתב יותר מיוחד, כתב יותר של אומן, כתב אשורי, בניגוד לכתב רגיל. הוא מקל בעניין הכתיבה, זאת אומרת, הוא מביא מחלוקת, הוא אומר שכתב אשורי זה אומן, והוא באמת אסור, אבל כתיבה שהיא כתיבה יותר עגולה או משהו כזה, אז זה יהיה מותר. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, אם אתה כותב כתב שבור כמו שהתוספות דיבר, אז אין בזה בעיה. אם זה כתיבה שהיא יותר מעוקצת וכדומה, אז פה האפשרות להתיר, כתבו שזה יהיה מותר אם הוא ישנה את השורה העליונה. זאת אומרת, אם את השורה העליונה הוא עושה עקום בשינוי, אז זה יתירו גם את זה. זאת אומרת, בכתיבה לא אשורית, באשורית בכלל לא הקלו בזה, גם אפילו לא לצורכי רבים בסופו של דבר, אבל אלם כזה דבר עבד וכדומה, אבל כתיבה אשורית היא יותר בעייתית, כתיבה דפוס, אבל כל כתיבה שלנו הרגילה, אז כאילו ככה כותב השמירת שבת כלחתה, שאם עושים את השורה העליונה בצורה מעוקמת, כן, כל שינוי מבחינת המעשה של הפעולה הוא לא מספיק, אלא צריך בתוצאה. ולכן אם אתה עושה את זה בצורה שהשורה הראשונה היא עקומה או משהו כזה, אז זה יהיה מותר. לא צריך שכל השורות יהיו עקומות, אלא התחלה היא תהיה עקומה, אז זה מספיק. אפשר היה להגיד שפה זה לא שינוי, זה בכלל לא כתב. ואז כאילו כמו שהתוספות אומר, ואז יכול להיות שגם השולחן ערוך יקל בזה. זאת אומרת, הוא לא מתבטא נגד זה.
מה קורה לשפה אחרת שהיא לא...
אז לכאורה השולחן ערוך אמר שזה לא משנה אם זה כתב עברי או כתב לועזי. לא רק בסורת הכתב, אלא גם לא בשפה. אני יודע שלגבי שבת יש מחלוקת עם כתב לעזור זרוע, נראה לי מה שזה יהיה מדרבנן ולא דאורייתא. אולי אפשר יהיה לצרף את זה לפה, שכתב לעז הוא לא נאסר. הם כתבו על זה. אני לא זוכר, אני צריך לבדוק את זה שוב, אבל אני לא זוכר שכתבו שבכתב לעז פה מקילים. זאת אומרת, מדברים על סוג הכתב ולא על השפה שבה הוא כתוב. זאת אומרת שזה מיעוט בתירחה, אף על פי שזה לא ראיתי שחילקו בזה. זה יכול להיות, טוב, זו שאלה, כשהרמב"ם כותב שזה מעשה אדיוט, אז אם הוא מדבר מעשה אדיוט מצד הדקדוק בכתיבה, או מצד התירחה שבדבר, צריך אומן שיכתוב את זה. יכול להיות שאתה צודק שפה כאילו מהבחינה הזאת, כאילו חשבונות ודברים כאלה שהם לא, שאדם לא שומר וכדומה, אז אמרנו שזה מותר, זה גם מצד דבר העבד, תראו את זה, וזה גם לכאורה לפי הרמב"ם זה כתיבת עדיות, אז יש מקום להקל בזה. הדבר שאדם כן רוצה לשמר, אז פה, בינתיים מה שאני ראיתי זה שלא לא, לא מקילים בזה בגלל שזה נעשה על ידי עת וכדומה. איפה כן מקילים? דווקא במחשב. זאת אומרת, במחשב ראיתי הרב עובדיה כותב בבי עומר שזה נשא מעשה עדיות, ומתן להקל בו גם לכתיבת חשבונות וגם לדברי תורה. והציצלי עזר, מיוחד אם לא מדפיסים, כן? אם לא מדפיסים, זה רק נשאר על המחשב, אז זה הכי קל. אם את רוצה להדפיס, אז פה הציצלי, שוט שבט הלוי כותב שבגלל שאין בזה טרחה יתרה, אז ניתן להקל. כאילו פה המחשב הוא מתאפס, זאת אומרת, למרות שזה יוצא קטן מתוקן, אבל זה לא טרחה, כי אני לא כותב את האות, אני שם כבר לוחץ על כפתור ויוצא לי אות. אז זה יותר קל. האם אפשר להקיש מפה על כתיבה בעת של היום לעומת הקולמוס? אני לא יודע אם זה באמת הבדל גדול. זאת אומרת, בעיניך כיום לכתוב בקולמוס זה משהו קשה. כאילו פעם שזה כאילו היה העת שלהם, אז אולי זה כמו עת. כאילו זה באמת כותבים עם עת. רק השאלה איזה צורה אתה צריכה. באמת זה הבעיה, זה בלעשות את הסתם. הוא מקשה על הכתיבה, כי צריך מאוד לדייק, ויש בזה המון הלכות. אבל אולי לכתוב עם קולמוס זה באמת כמו לכתוב עם. מה זה סך הכל? זה כסת עם דיו, ואתה... זה לא כאילו מאוד קשה, נכון אביאל? בעצם בכסת היא לא, זה העיקר זה בעצם לעשות תוצאות טובות, אבל אולי זה מבחינת הזרימה שלי זה יכול להיות יותר קל. טוב, זה בכל אופן לגבי ההקשר הזה, לא ראיתי שחילקו מבחינת אם כותבים בעת או לא, אבל כמו שאמרתי, במחשב יש יותר מקום להקל, במיוחד שלא מדפיסים. אז גם נגיד אדם רוצה לבדוק את החשבון שלו וזה, עדיף שיסתכל בבנק ולא ידפיס את הקבלות או את החשבונות או את כל הדברים האלה, שהוא לא זקוק לזה בהכרח בכל המועד. אמרתי, שבט הלוי הקטן שאולי היה מקום להקל, כיוון שאין בזה צריכה יתרה, להדפיס באופן כזה. בסדר, אז מה שאנחנו כן עושים זה באמת על העניין של חידושי תורה, אז למרות שהרשב"א אסר את זה, נהגו להקל בזה. בצורה זו או אחרת, אמרנו במחשב זה יותר פשוט, אם כותבים ביד, אז כדאי להקם את העניין הזה. טוב, אתם רוצים גם על הניסויים? אני אגיד רק את השורה האחרונה. מה זה? יש לנו עוד איזה כמה דקות. רק נדבר על נסיעת נשים בחול המועד, זה דבר מעניין למה, כי זה בעיקרון הגמרא מביאה ארבע סיבות למה זה אסור. טוב, לא ניכנס לכל העניין, יש או מפני שלא מערבים שמחה בשמחה, או שיש דרשת הכתוב ושמחת בחגיך ולא באשתך. זאת אומרת שזה מניח את שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו, זה בעצם פגיעה בשמחת הרגל. זה בעצם שתי הסברות הבסיסיות של עירוב שמחה בשמחה, כאשר פה זה גם לפי חלק מהראשונים זה בעיה דאורייתא. זה כיוון שמחת בחגיך, יש בזה ממש לימוד של דאורייתא. אבל כפי שבעצם זה אומר, זה בעצם פגיעה בשמחת הרגל, לא בשמחת הרגל, לא בשמחת המועד. עכשיו, האם זה יהיה נכון בכל שמחה ושמחה? נגיד אדם עושה פדיון הבן ועושה סיום מסכת, או סיום מסכת בתוך החתונה, או כל דבר אחר שמערבבים, וזה קורה לפעמים, שיש שבע ברכות יחד עם ברית מילה או משהו כזה. אז לפי ההנחה הזאת, זה בעיה, זה דין רק בשמחת אישה ושמחת רגל, בלבד. בכל מצב אחר זה לא בא לידי ביטוי. זה לפי ההבנות הללו. הגמרא מביאה עוד שתי הסברים אחרים, שזה שיש לו תורח בשמחת הנישואים, ואז הוא לא תורח בשמחת הרגל, ועניין של ביטול פריה ורבייה, שהוא מחכה עד לרגל, כי ברגל כולם בחופש, ויותר קל להזמין אותם וכדומה, וזה ביטול פריה ורבייה, כי כל זמן שהוא יכול להתחתן, או שזה עומד לפניו, והוא מבטל את זה, אז זה ביטול פריה ורבייה. כן, זה הטענות האלה שהם לפי תוספות שתי האפשרויות האלה הם איסור דרבנן, הם לא איסור דאורייתא. עכשיו יש בראשונים כמה וכמה מחלוקות, בוא נראה על מה אנחנו מדלגים. אז בעיקרון יש מחלוקת בין הראשונים לדוגמה, האם מה שאסור הוא דווקא נישואים עם סעודה או בלי סעודה, כן? נישואים בלי או סעודה בלי נישואים, לדוגמה בעבר היו מתחתנים ועושים את החופה אחר כך, זאת אומרת, עושים נגיד בערב החג היו מתחתנים ואת הסעודה היו עושים בתוך החג. מה הדין של נישואים בלי סעודה או סעודה בלי נישואים? אז לכאורה זה תלוי בשתי הדרשות הללו. עירוב שמחה בשמחה, עודין ושמחת בחגיך ולא באשתך. אם אנחנו מבינים שזה בעיה של עירוב שמחה בשמחה, אז לכאורה שמחה זה דווקא עם סעודה. ולכן שמחת נישואים בלי סעודה תהיה מותרת. אבל אם אנחנו מבינים שזה ולא בחגיך, שמחת באשתך ולא בחגיך, אז שמחת בחגיך ולא באשתך, סליחה, אז השמחה היא צריכה להיות בשמחת החג ולא באישה, ואז לכאורה גם בלי סעודה יש בזה בעיה, כי אתה שמח בדבר אחר. זה הבעיה, ולא עצם העניין של עירוב שמחה ושמחה, שאתה לא מקצה לכל שמחה את את הזמן שלה, את הייחודיות שלה וכדומה. זה במקרה של שמחת נישואים בלי סעודה, אז שוב אנחנו רואים את זה, ובמקרה הפוך, שיש לנו סעודה בלי נישואים, אז גם כאן יש לנו הפוך, כאילו, אם זה מצד שמחה ושמחה, וסעודה עצמה אסורה, גם אם הנישואים כבר היו, אם זה שמחת בחגיך ולא באשתך, אז לעשות את עצם הסעודה בלי הנישואים, זה יהיה מותר. דבר מעניין זה שהרמב"ם מביא את זה גם בהלכות אישות וגם מביא את זה בהלכות שביתת יום טוב, את שני הדינים האלה. לכאורה לפי הרמב"ם יש עוד גדר שלישי, זאת אומרת, אחד זה לערב שמחה בשמחה, שתיים זה שמחת בחגיך ולא בשתיך כדי לא לפגוע בשמחת החג, שלוש, וזה הוא מביא את זה בהלכות אישות, זה לא לפגוע בשמחת האישה. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם שתי בעיות, אפשר היה להגיד שזה בעיה רק בשמחת החג. הרמב״ם כשהוא מביא את הדין הזה בהלכות אישות, הוא אומר, מביא פסוק ממלא שבועה זאת מלבן, שקודם כל תעשה את השבוע, הרי כשלבן מחתן את רחל ולאה, אז הוא קודם כל אומר לו, בוא תהיה שבוע ימים עם לאה, ולמדו הלכות ממה שלבן אמר, ששבוע ימים, שבעת ימי שמחה למדו מלבן, אז זאת אומרת מלא שבוע זאת ואחר כך ניתן לך את רחל. אז מה אנחנו רואים מפה? שבעצם הבעיה זה שלא לפגוע בשמחת החתונה. כלומר, יש לנו פה שלוש בעיות. בעיה אחת זה עצם העירוב עצמו, שכל שמחה צריכה להיות מוקצה מצד עצמה. דבר שני זה לא לפגוע בשמחת החג, ודבר שלישי זה לא לפגוע בשמחת האישה. למעשה מה שפוסק השולחן ערוך זה שבאמת לא נושאים נשים ואפילו בלי סעודה. זאת אומרת, הוא מחמיר לפי הסברה ששמחת בחגיך ולא באשתך, שזה דין שאסור לך לפגוע בשמחת החג בלי תלות בזה ששמחה מתערבבת בשמחה, אלא מצד הגזרת הכתוב. וגם אסור להרס אישה ולעשות סעודת אירוסים בכל המועד. מה זה? לא, זהו, שסעודה, אם הנישואים היו לפני כן, סעודה הוא כן מתיר. זאת אומרת, הוא פותר ושמחת בחגך ולא באשתך ולא פוסק את ה... לא לערב שמחה ושמחה. עכשיו, זה כל זה רק לגבי נישואים. פדיון הבן וברית מילה וכל הדברים הללו לא נאמרו בכלל האיסור. זה הדבר המעניין, זה תוספות כבר כותב, שבאמת זה דין רק, וכמו שאמרנו, לפי התפסה הזאת, אז זה באמת בעיה בפגיעה או בשמחת החג או בשמחת הרגל. לכן כל ה... צריך להבין את זה, שהרבה פעמים כאילו שואלים את זה, אם זה יש בזה עירוב שמחה ושמחה או לא. זה דין מיוחד רק בשמחת הרגל ושמחת החג, שלהם נתייחד מעמד עצמאי. יכול להיות שיש לזה גם ערך חשוב, כן? לרגל עצמו ולשמחת נישואי. כל שאר השמחות, אין שום בעיה להרבב אותם, אין בעיה להרבב אותם ברגל, ואין בעיה להרבב אותם בשמחת נישואי. אפשר בתוך חתונה לעשות כל מיני שמחות נוספות, ובתוך הרגל אפשר לעשות כל מיני שמחות נוספות, רק אסור לערב שמחת נישואי לשמחת נישואי. זו הסיבה שאנחנו לא מחתנים שני אנשים ביחד, עושים את אותה סעודה. אפילו פי שלפעמים חופה, אפשר לעשות ששני חתנים מברכים פעמיים את הברכות, או מברכים פעם אחת לשניהם. הייתי בחתונה, פה עושים אותם. הרב פרל עושה חתונה לשתי זוגות ביחד. פשוט מברכים את שבע ברכות מתחת לחופה לשתיהן. אז אין בזה בעיה, כי בסופו של דבר כל אחד הולך לעשות את השמחה עצמה, הוא עושה בנפרד, ואת החופה הם עושים ביחד. כי שוב, אין פה עירוב של שמחה בשמחה של הסעודה. אבל כל שאר הדברים, אין עם זה בעיה. זאת אומרת, להרבב שמחות אחרות, שהן לא שמחת נישואים, שמחת רגל, זה מותר. בסדר? זה עוד בקצרה לעניין הזה. עושים נשים, אז יכול להיות ששם מדובר בלי סעודה. זאת אומרת, כבר רק האקט של הסעודה.